קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
הזכרנו בפעם האחרונה את ספר התניא, שהוא בעצם ספר ההדרכה שאדמו"ר הזקן שולח לחסידיו. כך באמת הוא כותב בהקדמה לספר, ביודעי ומכיריי, הוא פונה ליודעיו ומכיריו, שהם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו, שבמדינותינו סמוכות לה, אשר היה דיבור של חיבה המצוי בינינו, וגילו לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם, התלויה בלב, עליהם תיטוף מילתי ולשוני את סופר בקונטרסים אלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים. כלומר, אומר בעל התניא, אותם אנשים, אותם אנשי שלומנו שהיו באים אליי ומגלים לפניי את תעלומות ליבם, אני פונה אליהם עכשיו עם הספר הזה, והדברים שאני הולך להגיד בעצם זה דברים שנרמזים לחכימין באגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש וכו'. זאת אומרת, הוא אומר להם, אני מעביר לכם דברים שמופיעים באגרות של רבותינו, כלומר שהזכרנו אותם, רבי מנחם מנדל ורבי אברהם ואחרים שעלו לארץ ישראל. אומר בעל התניא, אני אעביר לכם את עיקרי דברים ורעיונות שמופיעים כבר באגרות שלהם. זאת אומרת, אני מעביר בספר הזה את המסרים הרוחניים שקיבלתי מרבותיי. ואז הוא אומר, יש בזה, בדברים שאני אכתוב פה, תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומנו במדינתנו, תמיד כל אחד לפי ערכו לשית עצות בנפשם בעבודת השם. הוא אומר, אני שומעתי את השאלות שלכם, אני שומע את השאלות שאתם שואלים אותי בהתייחדות, ואומר, הרי אין לי זמן להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות, וגם השכחה מצויה. זאת אומרת, בסופו של דבר אומר בעל התניא, שכיוון שאני לא יכול לבוא במפגש אישי עם כל אחד ואחד, אני שומע את השאלות שלכם, ואני בספר הזה שעכשיו אני כותב לפניכם, אני אשלח לכם תשובות לשאלות האלה שאיתם, שאותם שמעתי בהתייחדות שעשינו בשנים האחרונות. אבל ספר התניא באמת, שהוא קורא לו כאן ליקוטי אמרים, באמת ספר התניא הוא איננו רק ספר הדרכה בעבודת השם, אלא יש בו באמת רקע רחב מבחינה רוחנית. בעל התניא מפה ומשם, לאט לאט, בכל מיני קטעים, הן בחלק הראשון והן בחלקים אחרים, שתכף נדבר עליהם, בעל התניא מסביר לנו כל מיני חלקים מהעולמות העליונים, ודרך ההסברים האלה שלו, של העולמות העליונים, אנחנו יכולים ללמוד דברים רבים מאוד על הצלת העולם, על דרכו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, וכן הלאה וכן הלאה. באופן כללי אפשר לומר שספר התניא בנוי מחלק ראשון שיש בו 53 פרקים שהם מרכז הספר. זה מה שקוראים ליקוטי אמרים. והספר, החלק הזה, מה שהוא בדרך כלל המסה העיקרית של הספר, כך הוא יצא בראשונה, אבל לאט לאט נסתפחו אליו עוד חלקים, והחלק השני נקרא חינוך קטן. זה מין חיבורון קטן של שני עמודים שבהם בעל התניא בעצם נותן איזה מבוא קצר במושג שנקרא חינוך, כאילו חינוך קטן. זאת אומרת, מהי דרך החינוך ואיך צריך להסביר את הדברים העליונים בעבודת השם. ומשם הוא עובר לחיבור שנקרא שער הייחוד והאמונה, שזה חיבור קצר ומהותי ביותר, שבו בעל התניא בעצם נותן את התמונה, אפשר לומר, המטאפיזית של העולם שלו. לאחר מכן מופיעות איגרות שבעל התניא שלח במשך שנים רבות, וגם האיגרות האלה מרחיבות ומעמיקות את הדברים שמופיעים כבר בספר התניא, ומופיע גם איגרת התשובה וקונטרס אחרון. אלה דברים נוספים שבעל התניא חיבר, הכל בעצם מתוך כתב ידו. מה שמאפיין את כל הספר הזה, שיש בו את החלקים האלה שתיארנו, מה שמאפיין שכל הדברים האלה הם כתיבת ידו של האדמו"ר הזקן. לאדמו"ר הזקן יש גם ספרים נוספים, שהם היו בבחינת הדברים שהוא אומר, דרשות שהוא אומר, והם נכתבים מפיו, הן על ידי אחיו, כמו שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, והן על ידי נכדו, ואלה הדרשות שמאוד ידועות על התורה. חלק אחד נקרא תורה אור, על ספר בראשית ושמות, והחלק השני נקרא ליקוטי תורה, על הספרים ויקרא במדבר ודברים. כמו כן, האדמו"ר הזקן נתן שיחות שאינם קשורות דווקא לפרשת השבוע, והם נתפרסמו בכרכים של שיחות שיצאו בזמנו, ועד היום עדיין יוצאים כרכים של שיחות של האדמו"ר הזקן. אנחנו כאמור נתמקד בספר התניא. אנחנו בגדול מתמודדים עם הספר, עם החלק הראשון, שהוא החלק העיקרי במובן של הכרת העולם של חב"ד, אבל כמובן אנחנו נתייחס גם לקטעים ולרעיונות שמופיעים במקומות אחרים, באיגרות, בליקוטי תורה ותורה אור. ובכן, הדבר הראשון שאפשר להתייחס אליו זה התמונה של העולם העליון שבעל התניא מציין. הכרת העולם העליון היא דבר שבעצם הקבלה עוסקת בו. הקבלה בעצם מתארת לפנינו את התהליך של השתלשלות העולמות. מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו, כשאנחנו פותחים את ספר בראשית, אנחנו רואים שכתוב שם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו, ואז מתחילה בריאת העולם. הקבלה כאילו נכנסת לפני הפסוק הראשון, או לתוך הרמזים שנמצאים כבר בפסוקים הראשונים של התורה, והקבלה שואלת מה בדיוק קרה, איך בדיוק קורה התהליך של בריאת העולם. והעובדה הזאת שהקבלה נכנסת למקום הזה, היא בעצם צריכה להיכנס לתהליכים המאוד מאוד מורכבים ועדינים של בריאת העולם הסמויה מעינו של הקורא, שקורא רק את הפסוקים כפשוטם. העיקרון החשוב של הקבלה הוא באמת העיקרון של התהליך. זאת אומרת, הקבלה מסבירה לנו שהעולם נוצר בתהליך מורכב, והתהליך הזה הוא נקרא תהליך השתלשלות העולמות, או ההצלה, עולם האצילות, והעולמות שבאו אחריו. הדברים האלה מפורשים, מתחיל כמובן בספר הזוהר, ואחר כך בכתבי הארי, והם הבסיס הרוחני שעליו נשענת כל תורת החסידות, וכמובן עולם של חב"ד. אבל החסידות, מה שהיא עושה, וזה דבר ידוע ומפורסם, החסידות קושרת ומראה את הקשר הפנימי שבין עולם האצילות, זאת אומרת העולם המטאפיזי הסודי הרוחני שנמצא בבסיס של העולם הגלוי שלנו, היא קושרת את זה לעולמו הפנימי של האדם. הפסוק מבשרי אחזה אלוה, שאומר אותו איוב, נדרש לכיוון הזה. זאת אומרת, אני יכול להתבונן בתוך העולם הפנימי שלי, ומתוכו להקיש על העולמות העליונים. זאת אומרת, ישנה הקבלה בין העולם הפנימי של האדם, עולם הנפש שלו, לבין העולמות הרוחניים הפנימיים. זאת אומרת, כמו שאני יכול לראות אדם, אני רואה את הגוף שלו, ואני רואה את אותו מבחינה חיצונית, ואני אומר כן, אבל יש לו גם עולם פנימי, עולם נפשי ורוחני שאני לא רואה אותו ואני יודע על קיומו, וגם בו יש רבדים על גבי רבדים. כך כשאני מסתכל על העולם, אני רואה גוף של העולם, העולם החיצוני הוא כמו הגוף, ואני רואה את החלקים הרוחניים שיש בעולם, כמו נפש וכמו רוח וכמו נשמה שיש באדם, אני רואה את זה כמו העולמות הנסתרים שקיימים בתוך העולם. כאשר אני נכנס פנימה ופנימה, אני בעצם, כמו שבאדם, אם אני נכנס פנימה ופנימה, אני מגיע יותר אל העצמיות שלו, או אל הנקודה הכי פנימית שלו, אל הבחינת חיה ויחידה שלו וכו', כך אני יכול גם להתבונן בעולמות הפנימיים, ואני מגיע יותר ויותר אל המקור של העולם, אל הפנימיות שלו, אל המקור העצמותי האלוקי שמחיה ומקיים את העולם. ההקבלה הזאת היא הגבלה יסודית ביותר, ובעצם כל פעם כשבחסידות מדברים על עולמות העליונים, תמיד יעבירו אותנו אל עולם הנפש. זאת אומרת, וכן הפוך, זאת אומרת, כל הזמן קיימת איזה מין התאמה פנימית ומעבר בין עולמות, כאשר העולם הפנימי של האדם מעניק לנו אפשרות של הצצה קרובה ומובנת, ואפשר לומר אפילו אינטימית, אל העולם, אל העולם הסוד, אל עולם הקבלה, אל עולם הספירות. אמרנו בפעם הקודמת שהאדמור הזקן מספר על המגיד ממזריץ' איך הוא אומר לתלמידים שלו את הרעיון המפליא שמידת החסד שבאצילות מתקנית כביכול במידתו של אברהם שעובד את השם בעולם הזה, והמגיד רוצה לומר לחבריו, לתלמידיו, אתם הולכים ומתעלים לעולמות העליונים, אבל שתדעו לכם שבסופו של דבר אנחנו תפקידנו פה לגלות את אותם ספירות, את אותם עולמות עליונים בתוך העולם שלנו. אני אומר, כנגד הדבר הזה, ממש במגמה הפוכה לסיפור הזה, אומר, מזהיר אותנו בעל התניא, לפני שהוא עושה לנו השוואות שבין העולם האצילות לבין העולמות שלנו, מזהיר אותנו בעל התניא, זה מופיע באיגרת את וב, שההשוואה הזאת היא רק ממש, צריך לעשות אותה בזהירות רבה. הוא אומר את זה בשם מורי, הוא אומר, ממש, שמעתי את זה ממורי עליו השלום, על הפסוק, ואנוכי אפר ואפר שאמר אברהם אבינו. מה מסביר המגיד על הפסוק ואנוכי אפר ואפר? הוא אומר שקיים יחס מאוד מאוד מסוים בין העץ החי הגדול והיפה לבין האפר שנשאר אחרי שהוא נשרף. כלומר, כל היופיו של העץ, גודלו וחוסנו, כל החלקים שהיו בו, בעצם נעלמו בשריפה, ונשאר רק היסוד הכי נמוך שבו, היסוד של האפר שהפך להיות אפר, שהוא ממש איזה מין משהו קטן, שכמעט ואין שום אפשרות לראות את הקשר בין הדברים, ובכל אופן, זה במובן מסוים השתלשלות של העץ שהיה מקודם. אומר אברהם אבינו, אנוכי אפר ואפר, המידת החסד שיש אצלי, למרות שהיא משתלשלת ממידת החסד של האצילות, אבל זה כמו יחס שבין אפר לבין העץ. וגם זה עדיין רק משל חלש, כי בסופו של דבר גם המשל הזה עדיין מקרב את הדברים. כלומר, למרות שאנחנו מתבוננים בנו ורוצים דרך המבשרי, איך זה לא, מבחינת מבשרי במובן של הנפש הרוחנית שלי, אני רוצה להסתכל בעולם העליון, בכל אופן תמיד צריך לזכור שזה רק משל מאוד מאוד מנמיך, וצריך מאוד להיזהר שלא לעשות השוואה שחלילה תפגום בעולם העליון. ובכן, הראשית של ההסתכלות בעולם העליון מסביר לנו בעל התניא, שיש כמובן בשם הספרות הקבלה, הוא אומר לנו שיש ארבע עולמות, ואם כן, ארבע עולמות האלה נקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל עולם ועולם יש בו 10 ספירות, והספירה הראשונה נקראת ספירת החוכמה. מה מאפיין את עולם האצילות? מה זאת אומרת שיש עולם האצילות? ובכן, אומר בעל התניא, שהמייחד את עולם האצילות זה היותו היציאה הראשונה, ההתגלות הראשונה, הקרובה ביותר אל המקור, אל אור אינסוף. וכאן בעל התניא חוזר כמה וכמה פעמים על המשפט שמופיע בהקדמת תיקוני זוהר, איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון. ואכן, המשפט הזה מופיע גם אצל רב חיים ויטל בספר עץ חיים, ושם בשער כ"ו הוא אומר את המשפט הבא. הוא אומר, כי באצילות כל האורות והצלמים והכלים נקראים אלוקות גמור, אחד יחיד ומיוחד, כנזכר בהקדמת תיקונים, איהו וחייו וגרמו אחד בהון, שהם ג' בחינות הנ"ל. זאת אומרת, רב חיים ויטל אומר לנו בשם התיקונים, כלומר הוא פרש את זה, ואחר כך את המשפט הזה אפשר לומר שבעל התניא לוקח והופך את זה ממש לנקודה חשובה מאוד בתורתו, שעולם האצילות מתייחד בכך שהוא התגלות כל כך ראשונית של המקור האלוקי, שבעצם הוא אומר איהו וחיוי וגרמוי חד. זאת אומרת, המקור האלוקי, אור אינסוף, האורות של הספירות הראשונות שבאצילות, והכלים שלהם, בעצם אפשר לומר שהם עדיין אחד. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים איזה התחלת ההתפרטות של האחדות הראשונית שהולכת ומתפרטת, והופכת להיות כבר אורות וכבר כלים וכן הלאה. מצד שני, עדיין חד והוא. זאת אומרת, יש כאן איזה מין תרתי דסתרי, בגלל שזה מקור שהוא התחלת ההתחלות של ההתגלות של העולמות. ובהתחלה של ההתחלה, תמיד אי אפשר עוד להבחין בעצם בין המעציל לבין ההצלה. זאת אומרת, תמיד ההתחלה איזה מין משהו כזה שקשה לנו בכלל לסמן אותו. רק לאחר מכן, כאשר העולמות עוברים מהאצילות לבריאה, זה בעצם אומר בעולם הבא, שם אנחנו בעצם אומרים כבר מתחיל תהליך של היפרדות. זאת אומרת, בריאה, זאת אומרת, יש כאן מין דבר נברא, יש כאן דבר אחר, יש כאן משהו אחר, שהוא מבחינת העולם שנברא, הוא שונה מהמקור. אבל במקור, בעולם הראשון, של עולם האצילות, הדברים הם ממש ראשוניים, אחדותיים, וקשה לעשות בהם בכלל הבחנות. הספירה הראשונה בתוך עולם האצילות נקראת ספירת חוכמה. זאת אומרת, כמו שעולם האצילות כל כולו בכלל הוא איזה מין אחדות ראשונית עדיין עם המקור, ספירת חוכמה היא הראשית שבראשית. ובעל התניא מתאר לנו את הדבר הזה מתוך התבוננות בנפש האדם, ואומר לנו את הדברים ממש בראשית התניא בפרק ג', והוא אומר ככה: כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא משכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. והוא מפרק את המילה חוכמה לכוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו לעומקו מתוך איזה דבר חוכמה, המושכל בשכלו נקרא בינה, והן הם אב והם המולידות אהבת השם ויראתו. זאת אומרת, הבעל התניא כאן מסביר לנו את ספירת החוכמה ואת ספירת הבינה. ספירת החוכמה היא הספירה שבעצם נותנת את הניצוץ הראשון. זהו הגרעין הראשון של הישות, של ההוויה. אפשר לומר שזה הרעיון הראשון, כמו שפעם אמר הפילוסוף ברגסון, שלכל תורה פילוסופית יש איזה רעיון ראשון, שהרעיון הראשון הזה הוא בעצם הליבה, והוא החידוש, עומק החידוש, הרעיון המרכזי של כל התורה, ובעצם כל מה שעושה אחר כך ההוגה, זה שהוא מפתח ומגלה ומוציא את כל המשמעויות שיש ברעיון הראשון הזה. אז אם כן, החוכמה זה אותו רעיון ראשון, הנקודת הראשית, כמו שבאורגניזם יש לנו איזה מין תא ראשון, שאחר כך כל ההתפרטות של האורגניזם אינה אלא גילוי ופירוט של התא הראשון, הדבר הזה נקרא חוכמה. זאת החוכמה. הבינה זאת הוצאת דבר מתוך דבר, כלומר ההתבוננות, זאת אומרת הפירוט של הנקודה הראשונה. ובכן, כמו שבנפש האדם אנחנו יכולים לחשוב שכשאדם משיג איזה רעיון חדש נקרא לזה חוכמה, ואחר כך כאשר הוא מתחיל לפתח ולהתבונן בו הדבר הזה נקרא בינה, כך בעולמות העליונים ראשית ההוויה, ראשית האצילות נקראת חוכמה. וממנה אחר כך מתחיל תהליך ההתפרטות שנקרא בינה. זאת אומרת, החוכמה הזאת מתחילה להתפרט ולהפך להיות ההתפרטות של העולמות השונים. על ספירת החוכמה אומר בעל התניא משפט מאוד מאוד מעניין. וזה מופיע בפרק ב'. הוא מצטט לנו משפט שמופיע ברמב״ם. הוא אומר לגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע. כן? ומהקבלה הוא מצטט ואומר, גם מהתיקוני זוהר, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא וחוכמתו יתברך, דאי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה, אלא הוא וחוכמתו אחד. זאת אומרת, כמו שאמרנו על עולם האצילות, שהוא ממש תהליך של, הוא ממש ראשית של התפרטות שעדיין מאוחדת, שבאמת קשה להבין את הדבר הזה, הדבר הזה הוא עוד יותר, הייתי אומר, ראשית, הראשית זה החוכמה. והדבר הזה שהקדוש ברוך הוא, הוא וחוכמתו אחד, מבטא רעיון מאוד חשוב, ולא לשווא האדמו"ר הזקן חוזר עליו שוב ושוב כמה וכמה פעמים. כי מה שחשוב לנו זה לדעת שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בעולם, ובכן ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא התגלות שהיא לא, שהיא בכל מיני צורות, והצורה שאנחנו יכולים לבוא איתה במגע היא החוכמה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה אלינו על ידי התורה. זה נושא רחב שבעזרת השם נרחיב עליו את הדיבור להלן, אבל אנחנו צריכים להבין למה כל כך חשוב לבעל התניא לחזור שוב ושוב על הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא הוא וחוכמתו אחד. כלומר, מה שהוא רוצה לומר לנו זה שכאשר, אם אנחנו יהיה לנו אפשרות לבוא במגע, מגע רוחני, עם החוכמה האלוקית, אנחנו על ידי זה יכולים ממש ממש לדבוק בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, החוכמה שמופיעה בעולמות העליונים ואחר כך מתגלה אלינו מתגלה אלינו על ידי נתינת התורה בתורה שאנחנו לומדים והיא נמצאת לפנינו. אם כן, הדרך הזאת היא הדרך העמוקה והנכונה והקרובה ביותר כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. הרעיון הזה שהוא וחוכמתו אחד הוא רעיון שבעצם, כמו שאמרתי, הרמב״ם אומר אותו. הדבר הזה מופיע ביד החזקה, כפי שציטט אותו בעל התניא, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. כמו כן, הדבר מופיע במורה נבוכים, בפרק סמך ח' בחלק א'. מה אומר לנו שם הרמב״ם? שם בדרך כלל זה מתורגם במילים שיש אחדות של שכל, משכיל ומושכל. הרעיון הוא שעומד מאחורי זה שכאשר אדם, אנחנו יכולים לראות את זה עלינו, כאשר אדם עוסק בתוכן מסוים מבחינה רוחנית, כאשר אדם חושב על משהו, אז נוצר איזה סוג של אחדות מאוד עמוקה בין הנפש שלו, בין הרוח שלו, לבין התוכן שעליו הוא חושב. הרעיון הזה הוא רעיון שלוקח למקומות מאוד מאוד חשובים, כי בעצם מה שזה אומר שאנחנו יכולים להגיע להתאחדות מסוימת, להתאחדות על ידי מחשבה. זאת אומרת, כאשר אני חושב על משהו, אני בעצם מאוחד איתו. וכאשר הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד יסודי בעולם של הרמב״ם, זה בעצם התהליך הדבקות. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, אני בעצם צריך לחשוב אותו. כמובן, אי אפשר לחשוב את אלוקים. אלוקים הוא לא מושא חשיבה. אלוקים הוא נשגב, הוא נסתר. אז לכן, אומר לנו הרמב״ם, אנחנו יכולים להתקרב אליו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת את השם. אילו ידעתיו הרי ידוע, היטיב. ידיעת השם היא התאחד איתו, וזה לא יכול להיות. אבל אנחנו יכולים להתקרב אליו בתהליכי ההשגה. וזה הרמב״ם מלמד אותנו, כיצד לסלק כל מיני מסכי דמיון שיש לנו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא ולדעת אותו. וידיעת השם, כלומר ידיעה, היא בעצם דבקות, היא התאחדות. חשיבה הוא התאחדות, הוא להיות לאחד. בעל התניא מקבל את הרעיון הזה ואומר שבעצם תהליך ההתאחדות, החשיבה הוא התאחדות, הוא בעצם מפגש אינטימי שלנו עם של האדם עם החומר שאותו הוא לומד, עם המושג, עם התוכן, לא חומר, כן, עם התוכן שאותו הוא לומד. ולכן המושג הזה שהאלוקים, הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד, זה באמת יש לזה משמעות מטאפיזית ראשונה. כמו שבעצם אנחנו אומרים שבהתחלת האצילות האלוקים מופיע ממש בתוך העולמות, הוא מתאחד בתוך העולמות שבהם הוא הולך ומתגלה. מצד שני, יש לזה משמעות קיומית מאוד מאוד גדולה שתבוא לידי ביטוי אחר כך בעבודת השם. זאת אומרת, יש כאן משמעות מטאפיזית עמוקה שיש לה השלכה מאוד גדולה על דרך ההתנהגות של האדם, כיצד הוא צריך להתנהג כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. ובכן, העולם הראשון שדיברנו עליו היה, הספירה הראשונה הייתה ספירת החוכמה, וספירת החוכמה אם כן היא הגילוי הראשון של היציאה מהאחדות האינסופית אל משהו. זה הגילוי הראשון, זה הגרעין הראשון של העולם, שממנו אחר כך הבינה הולכת ומפרטת את המציאות כולה. אבל בעל התניא מזכיר לנו שלמרות שהוא מדבר בצורה מאוד מאוד חזקה על כך שהאלוקים מתגלה בחוכמה, והחוכמה היא ממש הוא וחוכמתו אחד וכן הלאה, מיד אומר לנו בעל התניא שם בהערה שצריך לזכור שהדבר הזה הוא מוגבל. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו תמיד יודעים שכל זה מאחר ויש עולם האצילות ואלוקים מתגלה, אבל במקור האלוקי אי אפשר להגיד דבר כזה. זאת אומרת, אי אפשר לומר על אלוקים שהוא וחוכמתו אחד, בגלל שהדבר הזה בסופו של דבר מגביל את האלוקים. ולכן עלינו תמיד כשאנחנו אומרים דברים כאלה להיות זהירים. לכן הוא אומר, המקובלים מקבלים את הרעיון הזה של הוא וחוכמתו אחד שמופיע ברמב״ם, אבל הם מסייגים את זה. הם אומרים, זה רק במובן שיש כבר עולמות, במובן שאנחנו רואים עולמות, אבל זה לא שאנחנו כאילו חודרים אל תוך המבט האלוקי של הוא מעצמו, כי הוא כשלעצמו בכלל אי אפשר לדבר עליו ביחס אל התגלויות וכן הלאה. זה עולם שמופקע לחלוטין מאיתנו, זה עולמות האינסוף, ולכן תמיד כשאנחנו מדברים על אלוקים, תמיד אנחנו מדברים מתוך ההסתכלות שלנו, מאחר ויש אצילות, בריאה וכולי, אנחנו אומרים האלוקים מתגלה בה, אבל אנחנו לא מנסים לחדור אל מעבר לכך, ותמיד אנחנו יודעים שיש לנו גבול להשגה שלנו. אם כן, דיברנו אם כן על, באופן כללי מאוד, על אותם שתי ספירות ראשוניות שהם החוכמה והבינה. אם כן, החוכמה זה הראשית והבינה זה הפירוד. אומר לנו בעל התניא שאחר כך הספירות האלה הם בעצם מולידות מתוכם את הספירות הבאות. זאת אומרת, התהליך הזה שבו החוכמה והבינה מתקשרות ביחד, זאת אומרת נוצרת ביניהם זיקה ופיתוח של הבינה מתוך החוכמה, והחוכמה מעניקה את הראשית, את המקוריות, את הראשוניות לבינה, הדברים האלה אחר כך מולידים מתוכם את שאר הספירות. הספירות האחרות הם תהליכים של לקיחת העקרונות שנלקחו מהחוכמה והבינה, להוריד אותם, לגלות אותם ולפרט אותם ולהביא אותם לכלל גילוי יותר ויותר, עד שזה מגיע בסוף אל העולמות החיצוניים שאנחנו רואים אותם פה. באופן כללי אפשר לומר שהספירות שבאות אחר כך מתחלקות לשני צדדים, שהם נקראים חסד וגבורה, או שנקראים אהבה ויראה, כלומר צד ימין וצד שמאל. מה העקרונות של צד ימין וצד שמאל? צד ימין תמיד מבטא את השפע, הנתינה, ההתפשטות, המהלך המאפשר את ההתגלויות של עולמות, שפע אינסופי של עולמות. הצד השמאל, צד הגבורה, מבטא את הגבולות שחייבים לשים על ההתפשטות הזאת, ובעצם על ידי מערכות היחסים שבין האהבה והיראה, או בין החסד והגבורה, נוצרים עולמות. זאת אומרת, מצד אחד יש תהליך התפשטות והתרחבות אינסופית, סופית בעצם של עולמות, אבל זה נעשה תוך כדי השמת גבולות. זאת אומרת, יש לנו התפשטות, אבל זאת לא התפשטות חסרת גבולות, אלא יש לה גבולות, והיא הולכת ומגיעה לפי סדר, יש לזה סדר, יש לזה גבול, יש לזה מידה, יש לזה דרגות וכן הלאה וכן הלאה, שזה בעצם תמיד התהליכים שאנחנו שהאלוקי יוצר בהם את העולמות, מבחינת, אם נראה את זה בעולם הנפש של האדם, המבשרי איך זה אלוה שדיברנו עליו, ובכן, החוכמה והבינה, אדם יכול להשיג איזה רעיון, לאט לאט לפרט אותו, ההתפרטות של הרעיון מולידה מתוכה את הספירות האחרות בנפש של האדם. על הדבר הזה אנחנו נרחיב בעזרת השם בפעם הבאה.